השיעור לדלת טבת בשנה פשוטה. השיעור מתחיל בתחילת פרק ז' בדף י' א' עמוד א'. השיעור מסתיים בעמוד 22 במילים ובת חי רבנן.
פרק ז' אך נפש החיונית הבהמית שבישראל, שמצד הקליפה הנפש הבהמית שיש אצל כל יהודי, וכפי שכבר למדנו בפרק א' בתניא, שכל יהודי יש לו שתי נפשות, ואמרנו נפש אחת היא מצד הקליפה, נפש אחת מצד הקדושה. אז הנפש הזו אצל היהודי שהיא מצד הקליפה, המלובשת בדם האדם כנזכר לעיל, הנפש הזו שלמדנו עליה כבר בפרק א', שהיא מתלבשת בדם, והיא מצד הקליפה, מאיזה סוג קליפה היא? סוג קליפה יותר גבוה. זה דוגמה מסוג המדבר. או דוגמה מסוג החי, הוא נפשות, בהמות וחיות ועופות ודגים. תיאורים ומותרים באכילה, כל הבהמות והחיות והדגים שיש בעולם, שהם מותרים לאכילה, הם תיאורים, אז אם הם מותרים באכילה, פירושו של דבר שהחיות שלהם היא לא קשורה לשלוש קליפות התמאות לגמרי שלמדנו עליהם בשבוע שעבר, שבכלל אי אפשר להתעסק איתם, אלא הם קשורים לרמה יותר גבוהה, ולכן הרי הם מותרים באכילה. עוד דוגמה מסוג הצומח והדומם, אז הוא אומר וקיום וחיות כל הדומם וכל הצומח המותר באכילה, כל הדומם שיש בעולם שהוא מותר באכילה, או כל הצומח שהוא מותר באכילה. למדנו בשבוע שעבר אורלה, הצומח שאסור באכילה. מים, כל הדומם וכל הצומח שמותר באכילה. וכן לדוגמה קיום אז מה קורה עם כל אלה? כל הדוגמאות שהבאנו כרגע, מסוג הדומם, מסוג הצומח, מסוג החי ומסוג המדבר. אז כל הדומם מהסוגים הללו שהם קשורים למה? הם לא קדושה, אבל מצד שני הם לא קליפה גרועה ביותר. הם לא באופן כזה שהם רע גמור. אז לאן הם שייכים? הם שייכים לקליפה. למה הם קליפה? כי אמרנו מה שלא קדושה הוא קליפה, אבל הוא קליפה ברמה קצת יותר גבוהה. זה נקרא, כפי שנראה עוד מעט, קליפת נוגה. וכן לא רק אותם ארבעה דוגמאות שהבאנו מארבעה סוגים שבבריאה, קיום וחיות, כל המעשה, דיבור ומחשבה בענייני עולם הזה. כל מה שבן אדם חושב או מדבר או עושה בענייני העולם, ולא משנה על מה מדובר, סתמי, כל ענייני העולם שאדם מדבר או עושה, הוא מטייל, הוא אוכל, הוא חושב על ה ועל דה, סתם דברים. אילו הוא היה חושב, מדבר או עושה דברים אסורים, אז זה כבר למדנו בסוף פרק ו', שכל המחשבה, דיבור ומעשה של הדברים האסורים קשור לשלוש קליפות הטמאות לגמרי. אבל כרגע אנחנו מדברים לא על דבר שהוא באופן שהוא אסור, אלא מדובר על מעשה, דיבור ומחשבה בענייני עולם הזה שאין בהם צד איסור, על דבר שאין לו שום צד, שום נקודה של איסור, הוא לא אסור. וכשאומרים שאין לו צד איסור, הכוונה היא לא שורש ולא ענף. משין סמכי מצוות לא תעשה וענפיהם דאורייתא ודרבנן. כי אם הדבר המסוים יש לו איזושהי בעיה עם איזשהו סעיף מסוים בהלכה, שהתורה מונעת אותנו מלעשות את זה, וזה לא משנה אם זה איסור דאורייתא או שזה איסור שחכמים גדרו גדר, כמו שהתורה ביקשה מחכמי ישראל ועשו סייג לתורה לעשות חומרות וסייגים, כל דבר שהוא נאסר מאיזושהי סיבה, אז מיידית ברגע שאדם עושה דבר שהוא אסור, אז הוא מיד הוא קשור לשלוש קליפות הטמאות. אבל אם הדבר הזה שהוא עושה הוא לא אסור, אין לו שום בעיה של איסור, לא שורש ולא ענף, לא מדאורייתא ולא דרבנן, רק מה הבעיה? אילו המעשה הזה היה מצווה, אם הוא היה דבר של קדושה, ברור לכולנו שהוא שייך לקדושה. אם הוא היה דבר האסור, אז ברור לכולנו שהוא שלוש קליפות הטמאות. רק מה הבעיה של הדבר הזה? רק שאינם לשם שמיים. כל הבעיה היא שהוא עושה את זה באופן סתמי, לא לשם שמיים, לא בגלל שהוא רוצה לעשות רע למישהו, לא בגלל שהוא מחפש משהו לא ראוי, סתם, משהו סתמי, הוא עושה את זה לא לשם שמיים. ברגע שהוא עושה את זה לא לשם שמיים, זה לא יכול להיות קדושה. כי קדושה, אמרנו באופן ברור בפרק ו', זה דבר שאתה יכול להגיד שהשכינה שורה על זה. אם זה סתמי, זה לא לשם שמיים, אז השכינה לא שורה על זה. אז אם השכינה לא שורה, השכינה לא שורה על זה, אז זה לא יכול להיות קדושה. לא, אם זה מצווה, אז זה קדושה. אם זה לא מצווה, זה סתמי.
לא לשם שמיים.
אם זה לא לשם שמיים, דהיינו, למשל, אדם שותה כוס מים. אדם הולך לטייל.
אבל הוא מברך על המים.
הוא מברך על המים, אבל הוא שותה את זה לא לשם שמיים.
לא לשם שמיים.
למה? אבל הוא יכול להשתתף.
הוא יכול, אני מדבר אילו.
הוא יכול להגיד זה כדי להתחזק.
אם הוא עושה את זה מצוין, אז אם הוא עושה את זה כדי להתחזק, שהוא יהיה לו יותר ריכוז בלימוד תורה, זה קדושה ממש. אבל אם הוא עושה את זה באופן סתמי, לא סתם, צמא. אמר ברכה, אבל סתם הוא לא חשב על מטרה אלוקית במעשה, אלא זה סתמי, רק שאינם לשם שמיים, אלא, למה הוא עושה את זה? רצון הגוף וחפצו ותאוותו. עוד מעט נראה יתר פירוט, שכשאומרים תאווה, זה כבר שלוש קליפות הטמאות, ובהמשך הוא יפרט את זה יותר. אבל כרגע...
זה שלוש קליפות.
כן, כן. אפילו אם זה קשר.
אפילו שזה תאווה קשרה.
תאווה של מאכל קשר, זה שלוש קליפות הטמאות. עוד מעט נראה איך שהוא מפרט את זה במפורש. אבל קודם כל נקרא את הלשון בפנים. אם הוא לא לשם שמיים, רק למה הוא עושה את זה? אז יש כאן שתי מצבים. המצב הגרוע יותר זה שהוא עושה את זה בגלל שזה רצון הגוף וחפצו ותאוותו. אם זה רצון הגוף וחפצו ותאוותו,
עם ברכה.
יכול להיות שהוא אמר על זה ברכה. אבל אם זה רצון הגוף וחפצו ותאוותו, אז ברגע הזה הוא כבר שייך לרמה נמוכה של שלוש קליפות הטמאות.
האנשים ביום יום, האנשים הרגילים, אתה יכול להגיד שהם כל היום?
שמת לב בפרק ו' בשורה השנייה לפני הסוף היה כתוב שעולם הזה ומלואו זה עולם הקליפות?
כי ביום יום, בסדר.
כי עולם הזה ומלואו הוא עולם הקליפות, נכון?
לא, לא, יש בעיה, אין בעיה. או שאתה בשם שמיים או
כלום.
יותר מזה, בוא נראה.
גם אם אתה מברך וגם אם אתה לשם שמיים, אתה רואה, מסתבר שאתה...
אז אתה מכונן.
ואפילו... עכשיו הוא אומר, מה יהיה אם זה יהיה מצב טוב? מה זה מצב טוב? לא לשם תאווה, הוא לא אוכל לשם תאווה כי סתם זה טעים לו ובא לו, אלא הוא צורך הגוף וקיומו וחיותו ממש. הוא מרגיש כבר סחרור, אם הוא לא ישתה עכשיו כוס מים, אז הוא, אם לא יאכל עכשיו משהו, אז הוא פשוט לא יהיה מרוכז. אז האוכל הזה זה לא תאווה, זה פשוט צורך חיוני. אלא כל הבעיה היא שכוונתו אינה לשם שמיים כדי לעבוד את השם בגופו. הוא לא אוכל עכשיו כי הוא רוצה שיהיה לו פשוט ריכוז, שהוא יוכל להתפלל, ללמוד, לעשות מצוות, אלא סתם שיהיה לי כוח. אם המטרה היא לא לשם שמיים, אז מה המצב? אז אם זה היה לשם תאווה, אז זה יורד לשלוש קליפות הטמאות. אבל אם זה לא היה לשם תאווה, אלא מה? זה לא היה גם לשם שמיים. מה זה היה? חיוני. לא עדיפי מעשה דיבור ומחשבות אילו, המעשה דיבור ומחשבות אילו, כשאומרים אילו, הכוונה היא לאותם דוגמאות שהבאנו ממש כרגע, לאותו דוגמה שאדם עושה את זה לצורך חיוני, אבל זה לא לשם שמיים, זה לא עדיפי, זה לא יותר טוב מנפש החיונית הבאמית בעצמה. הנפש החיונית הבאמית בעצמה, לאיזה רמה היא שייכת אמרנו? אצל יהודי, קליפת נוגה. המעשה שהוא כרגע אוכל, הוא אוכל את זה לא לשם תאווה, אלא הוא אוכל את זה לשם חיוניות של הגוף שלו, אז הוא לא יותר טוב מהנפש הבאמית בעצמה. הנפש הבאמית בעצמה, מה היא? קליפת נוגה. זה לא יותר טוב. עכשיו, הדיוק כאן לא עדיף ולא יותר טוב. פירושו שהוא גם לא יותר גרוע. הוא לא יותר טוב, הוא לא יותר גרוע. זה נכון רק לגבי כשהוא עושה את זה לצורך חיוני, אז הוא לא יותר טוב, הוא גם לא יותר גרוע, הוא נשאר בסטטוס הזה. אבל אם זה לשם תאווה, נראה את זה בשורות הבאות, אז על תאווה לא נגיד לא עדיף. על תאווה מה נגיד? שזה יותר גרוע. לא רק שזה לא יותר טוב, זה יותר גרוע. כי הנפש הבהמית בעצמה היא קליפת נוגה, ואם זה לשם תאווה, אז זה יורד יותר נמוך אפילו.
כל הזמן לשם שמיים.
בוודאי, זה מה שכתוב. כל מסך היו לשם שמיים, זה המשנה בפרקי אבות אומרת. אז במילא, אם אדם עושה את זה בצורה כזו, זה לא יותר טוב. והכל כאשר לכל, מה זה הכל כאשר לכל? כל הרשימה של הדברים שהבאנו קודם, שזה נפש הבהמית, בהמות טהורים, דומם צומח המותר בחילה, זה הכל. כאשר לכל, מה זה כאשר לכל? כולל כל המעשה, דיבור ומחשבה, שהם באופן שאדם אוכל למשל לצורך חיוני, כל אלה להיות קדושה הם לא, אז מה הם, למה הם שייכים? נשפע ונמשך ממדרגה שנית שבקליפות וסתרה אחת. כל הדברים הללו, האנרגיה שלהם כרגע, מאיפה היא מקבלת? היא באה מהקדוש ברוך הוא. אבל זה יורד ומצטמצם ומסתתר ומתלבש בקליפת נוגה, ודרך הקליפת נוגה האנרגיה של אותם דברים כרגע קיימים. שהיא קליפה רביעית הנקראת קליפת נוגה. זאת אומרת, שנעשה לנו עוד הפעם כסיכום ברור בראש מה קורה פה. נעמיד את זה כטבלה ברורה. יש לנו קדושה, יש לנו שלוש קליפות הטמאות, יש לנו קליפת נוגה. עכשיו, כפי שאנחנו רואים שיש לנו, זה יהיה מבואר בעזרת השם בהמשך השיעור, שבשלוש קליפות הטמאות יש לנו גם שתי מצבים. ונפרט למה הכוונה. כל דבר, הנפש האלוקית זה קדושה. כל המצוות שהוא עושה זה קדושה, ולמדנו בפרק ד' שהמצוות שאדם עושה זה עוד יותר גבוה, הלבושים הם יותר גבוהים אפילו מהנפש. זה צעד אחד של קדושה. מה זה קליפת נוגה? זה משהו האמצע. מה זה? זה הנפש הבהמית של היהודי במהות שלה, זה קליפת נוגה. מה עוד יכול להיכלל בקליפת נוגה? כל הדברים שהוא עושה לא לשם שמיים, אבל לא לשם תאווה, אלא לצורך חיוני, בלי תאווה. אז זה נשאר בסטטוס של קליפת נוגה. אם אדם עושה את זה לשם תאווה, אז פה הוא מוריד את זה לשלוש קליפות הטמאות, ופה יש כבר שתי רמות. אם הוא אוכל מאכל המותר עם הכשר הבדץ לשם תאווה, זה יורד לשלוש קליפות הטמאות, אבל מכיוון, זה נראה בהם שאני מקדים את המאוחר רק שיהיה לנו סדר בראש, מכיוון שהמאכל במהות שלו היה כשר, אז אמנם זה ירד כרגע לשלוש קליפות הטמאות, אבל יש לך יכולת בקלות להחזיר את זה חזרה. ואם אדם אכל למשל מאכל שהוא טרף, אז הוא ירד לשלוש קליפות הטמאות, לעקור אותו משם זה כבר סיפור בעיה.
איך עושים את זה במעשה לשם שמיים כשאתה אוכל משהו?
המחשבה והכוונה המלווה בעת האכילה. הוא משאל את עצמו למה אני עושה את זה.
תשומת לב.
לחשוב למה אני עושה. למה עכשיו ניגשתי למקרר, פתחתי אותו והוצאתי משהו לשתות. למה עשיתי את זה? זה לא הכוונה שהוא יגיד, טוב, עכשיו אני שותה כי זה טעים לי, אבל יש לי זה, יש לי זה פתקה בכיס, כתוב לפני האוכל, זה יש לומר, הרי אני אוכל ושותה לשם שמיים. לא זה הכוונה. הכוונה היא שהוא מרגיש, אני כרגע הולך לפתוח את המקרר, לשתות את הכוס מים, הקר, הוא לא צריך להגיד את זה, הוא חושב.
זה דרגה של צדיקים.
זה נדרש מבינוני.
זה מודעות, זה מה שמגדיל אותך.
פשוט.
אבל זה במהות, אתה כל הזמן צריך לחשוב על זה. לכל דבר יש עם חוט קודשה.
בוודאי, בוודאי. לא רק להגיד, אלא לחיות ככה.
אפשר להגיד, אני אוכל את הגלידה הזאת בשם שמיים?
יכול להיות מצבים, אני אראה עוד מעט בהמשך הפרק שיש מצבים כאלה. בוודאי. בוודאי. בוודאי, בוודאי, נראה עוד מהדוגמאות דומות, לא דוגמה של גלידה, אבל דוגמה משהו אחר שיש מצב כזה בהחלט. זאת אומרת, אם כך יוצא שאדם, כל כדי להישאר קליפת נוגה, זה מאוד קשה. כי כל מעשה שאדם עושה, אם יש לו קצת אהבה בדבר, אז זה מיד שלוש קליפות הטמאות. זה מיד יורד למטה. כדי שזה יישאר קליפת נוגה, זה נדיר המצב הזה. ועל זה הוא אומר שזה נשבע מקליפת נוגה. מה זה קליפת נוגה? קליפת נוגה הבאנו, אם אתם זוכרים, בשיעור הקודם הבאנו את הפסוק מתחילת ספר יחזקאל, שיחזקאל הנביא ראה בנבואתו את המרכבה העליונה, הוא ראה שם את השלוש קליפות הטמאות, רוח שערה באה מן הצפון, וענן גדול, ואש מתלקחת, ונוגה לא סביב. זאת אומרת, יחזקאל הנביא ראה את השלוש קליפות הטמאות, הוא ראה גם את הנוגה. קליפת נוגה כתוב, יש לא רק בעולם הזה הגשמי והחומרי שבו אנו נמצאים, אלא גם בעולמות עליונים יותר גם יש קליפת נוגה. רק מה זה נקרא נוגה? נוגה זה קליפה שהיא לא כולה טוב, יש בה גם רע. עכשיו המינון של הרע והמעורבות של הרע בטוב, זה משתנה מרמה לרמה. אנחנו נמצאים בעולם הנמוך ביותר, שפה יש שתי מינוסים. א', היחס של הטוב והרע, אז יש לנו רובו ככולו רע, והטוב שנמצא בקליפת נוגה בעולם הזה הוא מעט ביותר, זה מינוס אחד. ומינוס שני, שהמעט טוב שכבר נמצא פה הוא כל כך מעורבב ברע שקשה להבדיל. כל דבר שאתה לוקח ליד, זה לא הפירוש שיש לך בעולם הזה חלוקה ברורה מה טוב מה רע. זה עולם שמעורב טוב ורע. זאת אומרת, הטוב הוא מזערי וקשה למצוא אותו.
עולם הזה הוא לא
ממש...
עולם קליפות.
נכון, נכון, זה מה שהוא אומר כאן.
בפרק, כן, כמו שאומר בדיוק. העולם הזה הוא לא, עולם הקליפות בסיס.
זה מה שהוא אומר, נראה את הלשון עכשיו. זה הקליפה הזו שהיא נקראת קליפת נוגה. על איזה קליפת נוגה הכוונה? שבעולם הזה, קליפת נוגה שיש פה בעולם הזה, כי הרי כמו שאמרנו כרגע, קליפת נוגה קיים גם בעולמות גבוהים יותר. הנקרא עולם העשייה, העולם הזה שבאנו נמצאים, שזה עולם העשייה. פה בעולם הזה יש איזה סוג, איזה רמה של קליפת נוגה יש פה? רובו ככולו רע. קודם כל, המצב של הרע בעולם הזה, בקליפת נוגה, הוא מצב שרובו ככולו רע, והטוב שקיים בו הוא מזערי, רק מעט טוב מעורב בתוכה. במשפט הזה הוא אומר, מעט טוב, ועוד דבר מעורב בתוכה.
וגם
מעורב.
המעט טוב זה מעורב. ומזה שיש מעט טוב בקליפת נוגה, פה בעולם הזה, שממנה הוא מביא בסוגריים, הוא מזכיר לנו מה שלמדנו בסוף פרק א', שממנה באות מידות טובות שבנפש הבהמית של ישראל. סוף פרק א' אמרנו שיהודי מצד הנפש הבהמית שלו יש לו גם כן מידות טובות, הוא רחמן, הוא גומל חסד. מאיפה זה בא אצל יהודי? זה בא מצד הנפש הבהמית שלו אפילו, כי הנפש הבהמית של יהודי יש בה גם כן מעט טוב, והמעט טוב כמו שהוא אומר זה הקליפת נוגה, כמו שכתוב לאל. והיא, ומהי ההגדרה של קליפת נוגה? היא בחינה ממוצעת בין שלוש קליפות הטמאות לגמרי ובין בחינת ומדרגת הקדושה. קליפת נוגה זה שלב שהוא ממוצע. מה זה נקרא ממוצע? כשאומרים שהיא ממוצע, פירושו של דבר, זה לא כמו שאפשר לחשוב כאילו קדושה זה רק טוב, שלוש קליפות הטמאות זה רק רע, וקליפת נוגה זה פשוט לקחו קצת מהטוב, קצת מהרע, וזה קצת מעורבב. קליפת נוגה זה לא כך. הטוב שבנוגה הוא לא דומה לטוב שבקדושה. והרע שבנוגה לא דומה לרע של השלוש קליפות הטמאות. זאת אומרת, הרע של נוגה הוא יותר גבוה מהרע של שלוש קליפות. כי הרע של שלוש קליפות הוא רע שלא יכול לעלות ולהתרומם, הוא נשאר למטה. לעומת זאת, הרע שבנוגה יכול להתרומם. הטוב שבנוגה הוא לא כמו הטוב של קדושה, כי הטוב של קדושה הוא טוב גמור, ואילו הטוב שבנוגה יכול גם ליפול למטה, יכול להתהפך לרע. הטוב של הקדושה לא יכול להפוך לרע, והטוב של הנוגה יכול, זה נקרא שהוא ממוצע. הטוב והרע של נוגה הוא לא דומה לא לטוב הזה של למעלה ולא לרע של למטה, הוא משהו ביניים. ובגלל שהוא ביניים, אז הוא לא לגמרי חתום בה, הרע שבו הוא לא רע גמור, אז הוא לכן יכול גם להתרומם. הטוב שלו הוא לא טוב גמור, לכן הוא יכול גם ליפול. שלוש קליפות לחזור זה כבר תהליך מיוחד, בשביל זה צריך כוחות מיוחדים, כמו שהוא יגיד בהמשך, שיש מצב כזה, זה יבוא יומם לעתיד לבוא.
לא המצב מיוחד.
המצב של יכול לחזור, זה מה שאתה אומר, שלמשל אדם אוכל מאכל כשר לשם תאווה, זה שהוא יכול לחזור, כי באמת המאכל במהות שלו הוא כשר, אז הוא לא ירד לרע באופן, לכן הוא נחשב, הוא לא שלוש קליפות ברמה הנמוכה של השלוש קליפות. הוא נקרא, בתניה הוא נקרא שלוש קליפות בינתיים. הוא קשור יותר לרע שבנוגה, עדיין. עובדה שהוא יכול לעלות למעלה. ולכן זה מה שהוא אומר בהמשך הפרק. פעמים לפעמים יש מצב שהיא נכללת בשלוש קליפות הטמאות. יכול להיות מצב שקליפת נוגה נפל למטה, כמו שכתוב בעת חיים שם ממתת ריש פרק ד' בשם הזוהר, ופעמים שהיא נכללת ועולה בבחינת ומדרגת הקדושה. דהיינו, אמרנו קודם רשימה של דברים שהם קשורים לקליפת נוגה. אמרנו בהמות וחיות ועופות ודגים המותרים באכילה הם קליפת נוגה. אז אדם לוקח דג טהור, אדם לוקח בהמה טהורה, אז זה נוגה. אבל מה המצב שלו? הוא קשור לקדושה או קשור לשלוש קליפות הטמאות? אז כל פעם שאדם לא יתערב בעניין, הבהמה מסתובבת לה ברפת בשקט, אז מצבו מצוין. מה פירוש מצוין? הוא לפחות לא שלוש קליפות הטמאות. הוא יכול להפוך להיות למעלה, יכול לרדת למטה, אבל הוא במצב סטטי. ברגע שהבן אדם לוקח אותו, פה מתחיל להיות השינוי. או שאם זה בזמן שבית המקדש קיים, אפשר לקחת אותו לקורבן, הוא נהיה קודש קודשים, יש קורבנות קודש קודשים. הוא, אם זה לא בזמן שבית המקדש קיים, או בזמן שבית המקדש קיים, לא בבית המקדש, הוא יכול לקחת אותו ולשחוט אותו ולאכול אותו לכבוד שבת קודש. או שהוא יכול לעשות מזה סעודת מצווה, אז היא גם יהיה קדושה. הוא יכול לקחת את אותו בשר ולאכול אותו, לא חלילה שהוא ישחוט אותו בשחיטה של נבילה, ואז זה כמובן יהיה מאכל אסור. הוא יישאר שחיטה כשרה, אבל הוא יאכל אותו לשם טבע. ברגע שאכל אותו לשם טבע, הוא מוריד אותו למטה. זה נקרא שקליפת נוגה יכול להתרומם ויכול לרדת. וכאן הוא יביא לנו מיד דוגמה גם מסוג של אוכל, מסוג הדיבור, סליחה, גם מסוג של מעשה של אוכל, דוגמה של אוכל שיכול לעלות ויכול לרדת, וגם דוגמה מסוג הדיבור של משהו שיכול לעלות ויכול לרדת.
מה?
תאווה בסעודת מצווה. תאווה בסעודת מצווה, זה באמת מזכיר לנו את מה ש... בפשטות, כשכתוב בשבת, אז כתוב בשבת אדם מצווה לאנגו, אדם צריך בפשטות על פי ההלכה, אדם צריך להתענג. בשבת, עונג שבת ויום טוב, זה כפשוטו להרגיש את העונג. אבל ביחד עם זה יש את הפתגם אצל חסידים שאומרים שלא היו מהדרים במצוות שהגוף נהנה מהם. למרות שיש כזה מושג שהמצווה, זה מצווה שהגוף נהנה, לא היו מהדרים בזה, כי בכל אופן נדבק פה משהו להנעת הגוף, זה יכול גם לקלקל בהמשך. נראה את הדוגמאות שהוא מביא פה בתניא. דהיינו, מה זאת אומרת שהנוגה יכול לעלות למעלה? מביא דוגמה. והוא מביא דוגמה לא מגלידה כמו ששאלת קודם, אלא מביא דוגמה ממשהו שגם לא, לכאורה על פניו לא היה עולה על דעתנו שדבר כזה יכול להיות קדושה, ונראה שזה ממש יכול להיות קדושה. למשל, דיינו, כשהטוב המעורב בה, הרי אמרנו שבקליפת נוגה יש הרי תערובת של טוב ורע. הטוב הוא מעט מאוד, אבל יש בו טוב. אם הטוב המעט שנמצא ומעורב בו נתברר מהרע, אם אתה מצליח לברר אותו כמו צורף שלוקח את המתכת, מוציא את הסיגים והפסולת ומשאיר את הזהב המזוקק, אותו דבר האדם מצליח להוציא את הטוב שבדבר וגובר, הטוב שהצלחת להוציא יתגבר על המצב שקיים בו ועולה ונכלל בקדושה. ואז אם הוא גובר, אז הוא יכול להתקלל ולהיות ממש קדושה. למשל, כגון דרך משל, תן למשל דוגמה. האוכל בישרה שמנה דטורה. אדם שאוכל בשר שור שמן. פשוט נכנס לאטליז, הוא מבקש לא בשר שור סתם, הוא רוצה שזה יהיה בשר סטייק שמן וטוב. ככה, בפשטות, אדם שניגש לאכול בשר, וזה מה שמעניין אותו, הבשר שיהיה טעים ושמן, לכאורה מונח כאן איזה עניין של תאווה. וברגע שזה תאווה, אמרנו קודם לאן זה נופל, שלוש קליפות הטמאות. אבל מכיוון שהבשר הזה הוא כשר ומהודר, או לדוגמה נוספת, עוד מעט נראה, ושותה יין מבוסם. אדם ששותה יין, ולא סתם יין, היין מבוסם שזה יין ישן וטוב, שיש לו את כל הטוב שביין. אבל יכול להיות ביום רגיל. עכשיו, למה הוא עושה את זה? לא ביום רגיל, זה נראה עוד מהדוגמה. למה הוא עושה את זה? להרחיב דעתו להשם ולתורתו. הוא עושה את זה כי הוא רוצה שהדעה שלו בלימוד התורה תהיה רחבה. הוא רוצה לשמח את ליבו כדי שיהיה לו מוכנות לעניינים של קדושה, והוא מכיר בעצמו שזה הדבר יעזור לו, ובלי זה זה לא יהיה לו. אז אם אדם זה הדבר היחיד שלכן הוא עושה את זה, אז זה 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 קדושה ממש, זה להרחיב דעתו להשם ולתורתו.
אז אתה יכול להגיד זה על כל דבר?
על כל דבר, אם זה כשר. כי אם זה לא כשר, אז שלוש תיבות אדומות.
לא, זה מאכלים,
זה עד הסוף.
כל דבר ודבר תלוי. לקח דוגמה, איפה יש דוגמה של מישהו שאכל בשר שמן של שור? הוא הרי מביא כאן דוגמה שהיא קיימת, וכאן זה מאוד מעניין. נקרא את הדוגמה במקורה. הדוגמה מופיעה בגמרא מסכת בבא קמא. יש שם סיפור ארוך בגמרא, דיון הלכתי שרבה שואל שאלות את רב נחמן, שואל אותו שם שאלות בנושאים של 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 שור וסם, תשלומי 4 ו-5, דיונים שלהם, לא נוגע כרגע לענייננו מה היו השאלות, כמה וכמה שאלות. ועל חלק מהשאלות הוא ענה לו מיד, אחר כך באחד השאלות הוא לא ענה לו. רב נחמן לא ענה לרב התשובה. אז אומרת הגמרא, לצפרה אמר לי, לצפרה, דיינו, מחורת בבוקר, אז רב נחמן בא לרב ואומר, אני יש לי תשובה לשאלה ששאלת אותי אתמול. ואחרי שהוא עונה לו תשובה, מוסיף רב נחמן ואומר לו, ואי דלא אמרי לך באותה, תדע מה הסיבה שלא עניתי לך את התשובה אתמול בלילה? הרי גם אתמול שאלת אותי, למה אתמול לא עניתי לך תשובה? דלא אכלי בשרה דתורה, כי אתמול כששאלת אותי זה היה לפני שאכלתי את הבשר שור. אחר כך באתי הביתה, אכלתי ארוחת ערב, ואכלתי בשר של שור, ואז מה קרה? אז נהיה לי צלילות הדעת, ואז היום בבוקר באתי, אז היה לי תשובה מה להגיד לך. עכשיו בפירוש של הגמרא יש שתי אופנים איך לבאר את הגמרא. כשאומרים את הגמרא, את הסיפור הזה בגמרא, יש שתי אופנים איך לבאר את זה. יש פירוש רש"י בגמרא ויש פירוש תוספות בגמרא. הדמור הזה כן פה בתניה הולך לפי פירוש תוספות, וזה מאוד מעניין גם לראות את פירוש רש"י. קודם כל, מה תוספות אומר? תוספות מסביר מה הסיבה שהוא לא אכל בשר שור אתמול במהלך היום. למה לא אוכל ארוחת צהריים? הרי היה בצהריים אוכל ארוחת צהריים, ואז היכל היה לענות תשובה. אז תוספות אומר שבאותו יום רב נחמן היה שרוי בתענית, אז הוא פשוט לא אכל כל היום. אז הוא ישב, הוא לא אכל כל היום, ישב ולמד והתפלפל בהלכה, אבל מכיוון שבפועל הוא לא אכל באותו יום, אז הוא לא יכל לענות לו את התשובה. זה תוספות מסביר. רש"י, וזה לא נוגע אלינו, אז מה שכתוב כאן בתניה, שהוא מביא דוגמה של אדם, הוא מתכוון לרב נחמן, שאוכל בשר שמן של שור, וזה לצורך עבודת השם, זה הסיפור עם רב נחמן לפי ביור דברי התוספות. אבל לשלימות העניין, בואו נראה גם מה רש"י אומר. רש"י בגמרא לומד, הוא אומר לו, אין הכוונה כפשוטו, שרב נחמן באמת כפשוטו רצה לאכול בשר שמן, וזה היה מביא לו את הצלילות הדעת. רש"י אומר לו, רש"י אומר שרב נחמן דיבר בקודים. כשהוא אמר, לא אכלתי בשר שמן, הוא התכוון לומר משל. הוא לא התכוון כפשוטו. מה המשל? אז יש מקום בגמרא, במסכת אחרת, במסכת בבא בתרא, ששם כתוב שהתלמידים של אביי דיברו פעם עם התלמידים של רבא. אביי ורבא, כידוע, שניהם שהיו בגמרא תמיד ביחד, התלמידים של אביי והתלמידים של רבא דיברו ביניהם. ומה הם דיברו? שצורת הלימוד אצל אביי, שיטת הלימוד בישיבה אצל אביי, שונה משיטת הלימוד אצל רבא. מה היה עיקר השוני? רבא, הלימוד שלו היה, כל הסברות שלו, כל ההלכות שלו היה עם הרבה רעיונות מעניינים, עם הרבה, כמו שאומרים, עם הרבה טעם, עם הרבה עונג, כל דבר נאמר ככה, היה מה לאכול ברוחניות. אצל אביי הדברים נאמרו
יבשים.
כמו יבשים. והגמרא, כשהתלמידים רצו להגיד אחד לשני מה ההבדל בין אביי לרב, אז הם אמרו, התלמידים של רב אמרו לתלמידים של אביי, עד שאתם מגרדים את העצמות היבשות אצל אביי, בואו לאכול בשר שמן אצל רבא. שהתכוונו לומר שאצל אביי זה עצמות יבשות, אצל רבא זה בשר שמן. אז על פי הרעיון הזה, פירושו שכשהיו מדברים ביניהם בשר שמן, הם לא התכוונו לבשר שמן, התכוונו שיש סברה מפותחת ורחבה. אז רש"י שם מסביר שכשרב נחמן אמר לרבא שאני אתמול לא אכלתי בשר שמן, התכוון לומר שאתמול לא עליתי לטעם העניין, לא ירדתי לסוף הטעם. היום ירדתי לסוף הטעם ולכן יש לי תשובה. זה רש"י, אבל תוספות לא לומד שם כך. תוספות לומד כפשוטו, לא אכל בשר שמן, כי היה בתענית. ואדמו"ר הזקן מביא פה דווקא את שיטת התוספות, כי זה נוגע לענייננו, להביא הוכחה שאפילו אכילת בשר שמן יכולה לגרום לצלילות הדת בלימוד תורה, ואז אם זה המטרה של הלימוד, אז בוודאי שהלימוד הזה זה קדושה ממש. זה להרחיב דעתו, להשם ולתורתו. או, עכשיו נגיע ליין. עכשיו הדוגמה השנייה שאמרנו, הרי שותי יין מבוסם. איפה יש דוגמה, איפה כתוב על היין המבוסם שזה גם גורם? אז זה אדמו"ר הזקן כבר מביא ציטוט. כדאמר רבא, רבא אומר, חמרה וריחה חולי. מה קטע, מה הציטוט הזה? אז לפני שנראה את הציטוט של רבא, נראה פשוט לשלימות העניין. אותו רב נחמן, שהבאנו אותו קודם, שאצלו בשר שמן היה גורם לצלילות הדעת, אותו רב נחמן גם דאג לשתיית יין כדי שיהיה לו צלילות הדעת, ויש מקום אחר בגמרא, במסכת העירובין, יש ציטוט כתוב כך, אמר רב נחמן, אומר על עצמו, דעה ענה, הוא אמר אני כדוגמתי, כל כמה דלא שתינה רביעת הדחמרה, כל זמן שאני לא שותה רביעית יין, לא צלילה דייתי, הדעה שלי לא צלולה. אז זאת אומרת שרב נחמן ידע איך להשתמש ביין ובבשר להביא לצלילות הדעת. זה דוגמה של יין שמביא לצלילות הדעת. מה שאדמו"ר הזקן מתכוון פה כדי אמר רבא, חמרה וריחה חולי, זה קטע אחר בגמרא. יש בגמרא במסכת יומא, יש דבר מעניין. הגמרא אומרת ככה, רבא אומר ככה. כולנו מכירים את הפסוק, ויין ישמח לבב אנוש. אומר רבא כך, המילה ישמח בקרי, בצליל שאתה שומע באוזן, כאילו כתוב עם סין, ישמח. אבל כשאתה רואה איך הכתוב, איך זה כתוב בתהילים, זה כתוב עם שין. זה סין אומר, אמנם זה עוד שין. אז רבא אומר זה לא סתם. למה זה כתוב עם שין? וקוראים את זה עם סין. למה? אז הוא אומר, שים לב, יין יכול לגרום או ישמח או ישמח. מה זאת אומרת? נראה את לשון הגמרא. אומר ככה, כתיב ישמח וקרינן, איך קוראים? ישמח. אז הוא אומר ככה, זכה, אם אדם יודע איך לשתות יין אז משמחו, אז זה הופך להיות יין ישמח. לא זכה, אם אדם לא יודע איך לשתות יין, משממו, זה הופך אותו להיות שומם, וזה כינוי למצב ירוד. אז אם כך, מה רואים? ואז רבא מסיים, ואז הגמרא אומרת, והיינו דאמר רבא, זה מה שרבא אומר, חמרה וריחין, וריחן ניפקחין. דווקא היין המבוסם מפקח את מוחי. מה רואים מזה? זה ממש דוגמה לענייננו. משהו של קליפת נוגה. עובדה שיין מה זה? זה קליפת נוגה. זה יכול ליפול למטה. אפשר לשתות את זה לא נכון. וזה יכול לעלות למעלה. אז זה דוגמה שלא משנה מה אתה אוכל או מה אתה שותה. איך? מה המטרה של השתייה? מה המטרה של האכילה? אם המטרה היא לשם שמיים ולעבודת השם, אז זה ממש נהיה קדושה. זה דוגמאות אולי נגיד קצת נדירות, שאדם אוכל בשר שמן רק בשביל זה, או שותה יין ישן רק בשביל זה, מביא אדמו"ר הזקן דוגמאות שהן יותר שכיחות. או למשל, בשביל כדי לקיים מצוות עונג שבת ויום טוב. יש אנשים שלא קונים בשר הביתה רק בשבת. לכבוד שבת הוא אוכל בשר, שותה יין. אז האדם הזה שאוכל את הבשר או שותה את היין בשבת, למה הוא עושה את זה? ודאי לשם מצווה. עובדה, כל השבוע לא תמצא אצלו בבית בשר. לכבוד שבת הוא קונה בשר. אז זה טעים לו, והוא מטבל את זה כמו שצריך, והוא דואג שזה יהיה... הכל נכון. אבל למה הוא אוכל את הדבר הטעים הזה? בגלל שכתוב הלכה בשולחן ערוך, שיש מצווה לענק את השבת בבשר. אותו דבר ביום טוב יש את אותו הלכה בשולחן ערוך. אזי, אם אדם ניגש לעניין בצורה כזו, נתברר חיות הבשר והיין. שהיה נשפע מקליפת נוגה. לפני שאתה אכלת את הבשר, כשהבשר עדיין היה בית ליז על המדף, שהיין היה עדיין בחבית, זה היה קליפת נוגה. ואם אתה לקחת אותו והשתמשת איתו נכון, אז ועולה להשם כעולה וכקורבן. זה נהיה כמו עולה וקורבן, שתי הביטויים עולה וקורבן, כי בקורבן עולה, יש את החלק של עולה, זה הבשר, ויש את הנסחים שמנסחים יין על המזבח, שזה מרומז במילה קורבן שמקריבים למזבח, זה ככה כותב אבא של הרבי, רבי לוי יצחק על התניא, שעולה וקורבן בא לרמז על שתי הדוגמאות שהבאנו קודם, בשר ויין. כי גם על המזבח היה בשר והיה יין. אז החלק שנשרף ועולה להשם הוא החלק של העולה, והיין זה הקורבן, יש בכל אחד משני אלה את האופנים הנכונים איך להשתמש בזה, וזה נהיה קדושה. עד פה היה לנו דוגמה מאכילה. עכשיו הוא מביא דוגמה נוספת מעניין של דיבור למשל. וכן, האומר מילתא דבדיחותא. אדם שאומר, מה זה מילתא דבדיחותא? בשפה שלנו בדיחה. עכשיו, אם הבדיחה היא בדבר האסור, זה סתם ליצנות, לשון הרע, רכילות, או דבר הלא צנוע וכדומה, הרי ברור לנו, לא משנה מה הכוונה שלו, ברור לנו שזה שלוש קליפות הטמאות, על זה לא מדובר. מדובר בבדיחה שהיא לכאורה הייתה יכולה להיאמר על ידי מישהו, וזה היה נופל באמת לשלוש קליפות הטמאות, ואותו בדיחה עצמה יכולה להיאמר והיא תהפוך להיות קדושה. זאת אומרת, זו בדיחה מסוימת שהיא ברמה של קליפת נוגה. היא יכולה לעלות, היא יכולה לרדת. אז מילתא דבדיחותא, תלוי איך אתה עושה את זה. אם, עכשיו, לאיזה צורך צריך להגיד מילתא דבדיחותא? מה פתאום בכלל שנחשוב שלמילתא דבדיחותא יש איזשהו שימוש טוב? אז הוא אומר, ודאי, לפקח דעתו ולשמח ליבו. יש מצב שאדם, דווקא שהוא אומר את המילתא דבדיחותא, זה יכול לגרום לו פיקחות ושמחה להשם ולתורתו ועבודתו, שצריכים להיות בשמחה. עבודת השם צריכה להיות בשמחה, ולימוד תורה צריך להיות בשמחה. אז מה הדוגמה של מילתא דבדיחותא למשל?
הייתי ב... נרדמו, אתה מהיר אותם.
למשל, זה נראה עוד מעט, זה הדוגמה הבאה, אבל לפני שנראה את הדוגמה בגמרא, אז ראיתי בכמה מקומות בשיחות של הרבי, בכמה הזדמנויות ככה במילים שהרבי התייחס, למשל, לפעמים לניגון, שמנגנים ניגון. אז ככה היה סדר אצל הרבי, הרבי היה נכנס להתוועדות, היו מנגנים ניגון. אחר כך הרבי היה מדבר, זמן מסוים הרבי היה עוצר, היו מנגנים עוד ניגון. אחר כך הלאה, מה זה הניגון הזה? אז באחד המקומות מופיע, ככה מובן מתוך הדברים, שניגון שמנגנים, זה מה זה גורם? אתה מנגן ניגון, זה גורם לך שמחה. מילתא דבדיחותא לא חייב להיות שאתה אומר איזה בדיחה במילים. אתה מנגן ניגון, עכשיו ניגון יכול להיות חלילה להוריד, וניגון יכול להיות של קדושה. אז ניגון זה יכול להיות מעין מילתא דבדיחותא. או לפעמים כתוב להגיד לחיים, שתות קצת משקה, להגיד לחיים. שתות קצת יין, להגיד לחיים. אז יכול להיות שתיית משקה שזה יכול להוריד את הבן אדם שלוש קליפות הטמאות. יכול להיות אמירת לחיים שהיא דווקא תפתח את ליבו ותעזור לו לקלוט יותר טוב את מה שיאמר לאחר מכן. אז אלו דוגמאות מחיי היום יום שלנו של דברים שיכולים להיות דומים למושג שנקרא מילתא דבדיחותא. לפעמים יכול להיות מצב שמורה נכנס לכיתה ומביא לתלמידים איזה חידוד מסוים, איזה שאלה, איזה משהו מסקרן, מענייני העולם. ודווקא זה מעורר את כולם וככה פותח את המוח של כולם, וזה מכין את השטח לשיעור שיבוא לאחר מכן, שהוא יהיה רציני, שכולם יהיו קרובים ומוכנים לקבל את הדברים. דוגמה לדבר, איפה רואים שמילתא דבדיחותא יכול לעלות לקדושה? אז אומרו, כמו שעשה רבא לתלמידיו, הגמרא מספרת במסכת שבת שרבא, כאשר היה יושב עם התלמידים שלו, שאמר לפני מילתא דבדיחותא תחילה. היה לפני התחלת הלימוד, אומר להם מילתא דבדיחותא, ובדחי רבנן. כל החכמים שישבו, כולם צחקו. ואז מה היה המשך? אחר כך הוא אמר את השיעור. זה מופיע בגמרא במסכת שבת, שהגמרא שם שואלת, לכאורה כתוב שתלמיד שיושב בפני רבו, יש מושג שכתוב שספתותיו צריכים להיות נוטפות מור. צריך לשבת באימה ובפחד. תלמיד לפני רבו צריך לשבת ברצינות. מה זאת אומרת? לשבת בבדיחה? לשבת בכיתה, אם התלמידים ישבו בכיתה בבדיחות, אי אפשר יהיה ללמד שום דבר. אז איך רב עשה את זה? אז הגמרא אומרת, תלוי, לפני התחלת השיעור, יש לה מילתא דבדיחותא תפקיד. מה התפקיד הזה? שבכלל הם ירצו להיות תלמידים. שבכלל ירצו לשמוע. אחרי שנגמר מילתא דבדיחותא, הם נהיו, קיבלו את החותמת של תלמידים, עכשיו השיעור יהיה שיעור רציני, כמו שצריך להיות. על כל פנים, רואים דוגמה שמילתא דבדיחותא יכולה להפוך להיות משהו של קדושה. עכשיו, כאן יש דיוק נפלא ומעניין, שאנחנו לא יכולים לשים לב לדיוק הזה, רק מי שבקי היטב בגמרא ובגרסאות של הגמרא יוכל לשים לב לדיוק, אבל הרבי פעם העריך בשיחה בהתוועדות של י' שבט תשעים כבדלת, הרבי דיבר דבר מאוד מעניין. הרבי אומר שפותחים את הגמרא במסכת שבת, מי שיוצא לחפש איפה כתוב את הסיפור הזה שרבה אמר בלתא דבדיחותא על התלמידים, יראה שם בגמרא שיש הבדל באות אחת. לא כתוב רבה רייש, רבה רייש בית א', אלא בגמרא כתוב רבה רייש בית ה'. ידוע, היו שני אנשים, רבה ורבה. זה שני אנשים שונים. רבה הוזכר אצלנו בתניה בפרק הראשון. אם אתם זוכרים את רבה שאמר כגון ענה בינוני, היה שם רבה. רבה זה אדם אחד. עם ה' בסוף זה רבה. רבה זה אחר. אדמו"ר הזקן כותב רבה. אתה פותחים את הגמרא, לא כתוב ככה. אז מישהו פעם שאל את הרבי, קודם כל, מה, איך, זה שתי אנשים שונים. הגמרא מספרת את זה על רבא, והדמור הזקן מביא את זה על רבא. אז קודם כל הרבי עונה שזה נכון וגם זה נכון, הרבי שולח לגרסאות מסוימות שכתוב רבא. זה לא מחלוקת, אי אפשר להיות מחלוקת בוויכוח במציאות. אלא המציאות הייתה שגם רבא היה עושה ככה, וגם רבא, שניהם היו עושים ככה. בסדר, שניהם היו עושים ככה, מצוין. אבל הגרסה נפוצה בכל ה... מקומות הידועים כתוב אימי רבא. יש גרסאות ככה במקומות מאוד מאוד בודדים שצריך לחפש אותם, צריך להיות בקיא בכל התורה כדי למצוא אותם. אז שם נמצא שיש איזה גרסה נדירה שכתוב רבא עם א'. אדמו"ר הזקן בחר להביא דווקא את הגרסה הפחות נפוצה בזמן שהוא היה יכול להביא את... מה זה משנה היה לנו אם הוא היה מביא את מה שכתוב רבא או רבא? מה? ידוע שאדמו"ר הזקן כשהוא כתב את התניא דקדק בקולות, כפי שהוא בעצמו אמר שהוא פעם ישב שישה שבועות על אות, אם יכתוב את זה ככה או לכתוב ככה. מה זה משנה אם הוא ככה או ככה? אז רבי אמר, נתן ביור ממש מאוד מאוד מרתק ומעניין. אמר הרבי ככה. בעובדה, גם רבא עשה את זה, גם רבא עשה את זה. עכשיו בואו נראה את האישיות. מי היה רבא? כל אחד שלמד תניא פרק א' יודע מי היה רבא. רבא היה בן אדם שנאמר עליו, דלא פסיק פומי מגרסה. פיו לא פסק מלימוד תורה אפילו רגע אחד. כל היום היה יושב, היה אדם מיוחד, כתוב שם שאפילו מלאך המוות לא היה יכול לשלוט בו, ככה למדנו בפרק א' בתניא. רבא היה אדם ברמה גבוהה. היה עולה על הדעת שדווקא רבא לא היה צריך להגיד מילתא דבדיחותא. כי הוא לא פסיק מגרסה, הוא לא מפסיק מלימוד תורה. מה, אתה מבזבז את זמנך להגיד מילתא דבדיחותא כשבאותו זמן יכולת ללמוד תורה? באה הגמרא במסכת שבת ואומרת לנו, תדע לך חידוש גדול, אפילו סיפור רבה ידוע שפיו לא פסק מלימוד תורה אפילו שנייה אחת לצורך התלמידים, הוא הוריד מלימודו כדי להגיד מילתא דבדיחותא. מה עם רבה? על רבה גם למדנו קודם, אתם זוכרים, לפני כמה דקות אמרנו שמה היה הלימוד המיוחד של רבה לעומת הבאי, אמרנו שאצל רבא הלימוד עצמו היה לימוד מעניין. אז היה סברה לומר שדווקא רבא לא צריך להגיד מילתא דבדיחותא. כי הלימוד אצלו, כל הלימוד הוא כזה. כל הלימוד הוא, מילא אחד שהלימוד שלו הוא יבש, אז צריך לפני הלימוד להגיד איזה מילתא דבדיחותא. אבל מי שהלימוד שלו מלא בעונג ובחיות, אז לכאורה מיותר המילתא דבדיחותא. באים ומספרים שאפילו רבא שהלימוד כולו הוא עם חיות, גם הוא מתחיל מילתא דבדיחותא. זה ההסבר למה שתיהם עשו את זה. מה נוגע אלינו בתניא? איזה מהגרסאות יותר נוגעות? הגרסה רבה לא שייכת לכל אחד. כי מי בכלל נמצא ברמה של תורתו אומנותו, שלא פסיק כמו מני גירסה, זה רמות נדירות. על הדמור הזה לא רוצה להביא את החידוש, אפילו רבא עשה את זה, זה נדיר, מי שייך לזה? הדמור הזה כן מעדיף להביא את הדוגמה רבא, שמדבר על האנשים שהם יותר שכיחים, אנשים שלומדים לימוד לצורך, שהלימוד עצמו עם חיות, וגם הם מקדימים לפעמים מילדה דבדיחותה לפני הלימוד, אם המטרה שלו זה לפתוח את הלב, אז זה בהחלט חיובי וטוב. זה רק להראות את כמה כל אות מדויקת אפילו בפרטים הקטנים. על כל פנים, לסיכום העניין לענייננו, ראינו אם כך שכל פעולה שאדם עושה, אם היא פעולה סתמית לצורך חיוני, זה שלוש קליפות הטמעות, סליחה, אם היא פעולה סתמית לצורך חיוני, זה קליפת נוגה, אם הוא רוצה להעלות אותו לקדושה, יש לו אפשרות אחת ויחידה. לעשות את זה לשם שמיים.